כן. אנחנו פרשת השבוע, פרשת משפטים. נתחיל בסדר העקרוני של הדברים. אנחנו רגילים ללמוד את התורה עם פירוש הרמב"ן. הרמב"ן יש לו כלל ברזל. הוא אומר שאי אפשר לפרש את התורה, או לפחות צריך להשתדל מאוד שלא לפרש את התורה עם הכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה, הדברים צריכים להיות לפי הסדר. זה כלל ברזל שהרמב"ן הולך איתו בכל מקום. יש מקומות שהשיטה של הרמב"ן יוצרת קושיות גדולות, אבל יש מקומות שהרמב"ן פשוט, דברי הרמב"ן פשוט מאירים את העיניים, והם נעימים ומתאימים מאוד. אחד המקומות הוא כאן. אחד המקומות הוא כאן, אומר הרמב"ן, סדר הדברים הוא כזה. בפרשת יתרו למדנו בתחילת פרק י"ט, שעם ישראל הגיע למדבר סיני, שם הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו להציע בפני עם ישראל לכרות את הברית. עם ישראל הסכימו. היה צורך במעמד הר סיני, כמו שכתוב בתורה, אינו נוכי בא אליך באב הענן, בבור ישמע עם, בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ולכן היה מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, בסוף פרשת יתרו, כתוב בתורה, קריא את הפסוקים, כן, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שמו אלוהים, ויאמר השם אל משה. מכאן, ארבעה או חמשת הפסוקים האחרונים של פרשת יתרו, כולל רוב פרשת משפטים, עד פרק כ"ד, ואל משה אמר, הם מה שמשה רבנו שמע בהר סיני, אחרי מעמד הר סיני, מהקודש ברוך הוא. לצורך העניין, באותו יום אחרי צהריים, ואז הוא יורד למטה, ועושה מעמד של כריתת ברית. וכך כתוב בסוף משפטים, ויאמר משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. זה בעצם, הוא חוזר בפניהם על עקרונות הדברים שהקדוש ברוך הוא לימד אותם. אחר כך, ויכתוב משה את כל דברי השם, הוא יצר ספר שנקרא ספר הבריס. שוב, הרמב"ן אומר, ספר הבריס זה פרשת משפטים. אפשר להוסיף כנראה גם מסכת סנהדרין, כמו שאמר מקודם רב שלמה, זה ספר הבריס. וישכם בבוקר ואיבן מזבח, ו-12 מצבו ל-12 שבטי ישראל. הם העלו עולות וזבחו שלמים. ועשו מעמד של כריתת ברית, שמורכב מויקח משה חצי אדם ויושם בגונויס, עוד מעט תשתמש בו, וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הבריס, ויקרו באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שעוד פעם, המשפט נעשה ונשמע זה לא רק הסכמה כללית, אלא הסכמה על קבלת הברית, ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה, ואחרי זה עשו גם סעודה, ויאכלו וישתו, סעודת הברית, כן, הסעודה היא חלק משמעותי כנראה בברית, וזהו, זה הסיפור. אז למדנו אם כן, ואחר כך כתוב בסוף משפטים שמשה רבנו עולה להר לעוד 40 יום ו-40 לילה. אז אם אנחנו מבינים נכון, אז התורה מחולקת לארבעה חלקים מבחינת ההיררכיה שלה. יש גרעין של התורה, הייתי קורא לזה כלל התיאור כולו, וזה עשר הסדיברס, שזה ניתן במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא פונים בפונים דיבר השם עמכם, ברשותכם, ברוך אתה הדין, אוי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בזרועת. פונים בפונים דיבר השם עמכם, וזה מעמד אחד. אחר כך יש את ספר הברית, שזה פרשת משפטים. כן, כנראה נבחרו בפרשת משפטים, בספר הברית, מצוות מסוימות, שיש בהם מרכזיות מסוימת, יש בהם ביטוי מסוים, עוד מעט ננסה להבין למה, שהם ראויים, המצוות הללו ראויות להיות ספר הבריס. אחר כך יש את הדברים שמשה רבינו שמע ב-40 יום ו-40 לילה, שזה הציווי על המשכן והציווי על השבוס. ויש את כל התורה כולו שקיבלנו ממשה רבינו במשך 40 שנה. זה פני הדברים, והדברים יפים מאוד איך הם מסודרים בתורה כמו שהם כתובים, כמו שהרמב"ן מלמד אותנו. אני רוצה לעסוק בשאלה, מהו ספר הבריס? הלימוד הרמב"ן נבחרו מצוות מסוימות, עניינים מסוימים, שהם נכללים בספר הבריס, וזה ודאי ברור לגמרי שזה לא נכלל, לא במקרה. זאת אומרת, המצוות האלה, יש בהם משהו שמשקף מבחינה מהותית את הברית של סיני. אז דרך אגב, בסוף, בהפטרה של משפטים, אנחנו קוראים מספר ירמיה, ששם היה מצב שעם ישראל החזירו את העבדים, ושם הוא אומר, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אביסיכם ביום היציא אויסו מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וכולי ועבוד חושך שנים. שילוח עבדים, הוא נקראתה על זה ברית ביציאת מצרים. כך כתוב פה. איפה הברית הזאת ניתנה? התשובה היא, זה שפרס משפוטים, שפותחת בדין עבד עברי, היא ספר הבריס, כתוב פה שהייתה ברית על שילוח עבדים. זאת אומרת, המצוות הללו, וזה מאוד 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 מעניין, שאם אנחנו שואלים מהו ספר הבריס, הייתי אומר שלוש הגדרות, שהן נותנות לנו, כאילו, למבנה של ספר הבריס. האחת, יש עיסוק מאוד מאוד רחב בפרטים. זאת אומרת, היהדות היא לא רק, יש כזה פתגם שאומרים, האלוקים נמצא בפרטים הקטנים. המשמעות של זה היא שאם אתה רוצה לעשות דבר באופן נכון ושלם, לא מספיק שתהיה מזוהה עם הרעיון ותתלהב ממנו ותפעל באופן כללי, אלא תנסה ליישם את הרעיון במציאות בתוך נאמנות לפרטים הקטנים שקובעים את הדבר הזה. ולכן פרס משפוטים היא פרשה של חילוקי דינים. כן, באיזה מקרה חייבים על שם הכינו ועל שם הסוחור, באיזה מקרה חייבים באש ובבור, וכן הרי כל מיני פרוטים, זה נושא אחד. נושא שני, עיסוק מאוד מאוד רחב וחזק ובולט בכסף. כן, כדי שנדע שהעיסוק בכסף, העיסוק בזכויות של אדם בכסף, הוא מאוד מאוד משמעותי. הכסף הוא קדוש, הכסף של השני. והשאלה למי הכסף שייך ומי חייב למי כסף היא שאלה קריטית. אומרת התורה בפרשת דבורים, כי עמי שפוט לאלוהים הוא. זה מאוד משמעותי. והדבר השלישי הוא לא פחות משמעותי, שפרס משפוטים לא עסוקה רק בחובות של בני אדם, אלא פרס משפוטים עסוקה גם בזכויות של בני אדם. זאת אומרת שיש אפשרות לבן אדם, מקום לבן אדם לתבוע בבית דין. אני אוהב לספר, כן, אבא שלי שיהיה בריא, פעם היה לו דין תורה עם יהודי אחד. כן, יהודי תבע אותו כסף, אם אני לא טועה, ואבא שלי עמד בבית הדין וטען את הטענות שלו. אמר לו, היהודי הזה, הרב פייבלזון, אתה מדבר עם נגיעות אישיות. הוא אומר, ודאי, אני באתי לפה בשביל הנגיעות האישיות שלי. הדיין אמור להיות ניטרלי, אני באתי לצבוע את הכסף שמגיע לי, שהוא שלי. כן, אומרת, וזה מאוד מאוד משמעותי בתפיסה. אני לא חושב שיש הרבה בני אדם שחולקים על הרעיון שצריך להיות משפט, אבל שהמשפט, במובן המלא של המילה, המערכת משפט שעסוקה בזכויות של בני אדם, והיא באה להגן ולעגן את הזכויות שיש לבני אדם, ושזה הספר הבריס, זה רעיון ממש מרחיק לכת. זה רעיון מאוד מאוד משמעותי, כמה זה חשוב, וכן, מגיעים שני אנשים ורבים על 100 שקל, אז בוא נדיין ויגיד, אני איש זקן וחכם, ויש לי המון המון דברים חשובים לעשות. בוא תתפשרו על 100 שקל האלה, מה זה כבר משנה למי הם שייכים? התשובה היא, לא. המשפט לאלו הקימו, אין דבר שמטריד את הקודש ברוך הוא, ונראה, זה חידוש שלי, נראה שהסיבה שבית הדין יקרא אלוהים בפסוקים, זה בגלל שהשכינה שורה בבית הדין. וזה מקרא מלא דיבר הכתוב, אלו הקים ניצוב בעד הסעיל, בקרב אלוהים ישפוט. כן, ולכן זה נקרא אלוקים. למדנו בפרשת איסרוי, שבאים למשה רבנו למשפט בין אנשים, אז הכותרת היא, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. זאת אומרת, האלוקים מתגלה בשאלה למי שייך הכסף הזה. יש ויכוח, אז השאלה היא מי הכסף, מי הבעלים, מי צודק, לאיזה טענה מתקבלת. הטענה הזאת היא טענה ש... כן, היא המטרה של הקודש ברוך הוא בעולם. הקודש ברוך הוא מתגלה בדבר הזה. לא נראה לך סביר. אני חושב שזה לא רק סביר, אלא שזה מפליא ומרגש. כן, בסופו של דבר, השאלת הצדק, השאלה שהקודש ברוך הוא שואל כל בן אדם, חזל אמרו, נסעת ונתת באמונה, כן, שמעתי לא מזמן אדם, הקלטה של אדם שדרש, נסעת ולתת באמונה, זה נסעת ולתת בענייני אמונה. לא, נסעת ולתת באמונה, הכוונה היא בשאלה למי שייך הכסף. להביא את הכסף, מתי צריך להחזיר אותו. אם עשית עסקה ויש ויכוח, כן, יכול להיות, סיטואציות שיש בהן ויכוחים הן יומיומיות, והן לא ענייני חולין. הן לא ענייני חולין. הדבר הזה מטריד את הקודש ברוך הוא ומעסיק אותו, כי הצדק, האמת, השלום, כן? היה צד לגמרא שאסור לעשות פשרה. הגמרא דוחה את זה, הגמרא אומרת שמצווה לעשות פשרה. ולמה? כי כתוב בפסוק, אמת הוא משפט שלום, שפטו בשעריכם. איזה הוא משפט שהוא שלום. הקנאי כי משפט, אם אני עושה פשרה סתם, אני אומר, בוא, אתה תובע 100,000 שקל, והוא מסר, הוא טוען שזה לא היה, בוא, חסי, 500,000 שקל תיתן, 50,000 שקל תיתן. לא, זה לא נקרא פשרה. פשרה זה נקרא להקשיב לצדק, באופן שהוא ניתן ליישום, והוא מביא בשיקולים מורכבים יותר. כן? למשל, אם בן אדם מת, בהלכות ירושה, אין דבר כזה שאומר שהילד המסור אמור לקבל יותר. אבל כשעושים פשרה, יש לזה מקום. הסברה שהנפטר בטח היה רוצה וכולי, יש לזה מקום להשפיע על השיקול. זה אומר שלמשפט יש פנים אחרות, אבל מה זה משפט בעצם? האופן שבו מסדרים את החיים על פי הצדק, על פי האמת, על פי היושר, בשביל השלום, על פי ערכים אלוקיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, זה חוזר על עצמו כל הזמן. כל הזמן זה חוזר על עצמו בתורה. אם שואלים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? התשובה היא, הוא רוצה שאם הזקת בן אדם, השור שלך הזיק, הכבש שלך הזיק, אתה חפרת בור והזיק, האש שלך הלכה והזיקה, שתתמודד עם הדבר הזה ותשלם את הנזק כמו שצריך. כן? לא יותר ולא פחות, ושיעשה משפט צדק. כן? מאוד מאוד משמעותי. בין השאר, במשפטים נמצאים גם הזכויות של בני אדם. כן? הזכות של בן אדם לא להיות בן חוירים, כן? שילוח עבודים, גם לעבד כנעני יש זכויות. זה שונה מעבד עברי, הוא יכול להיות עבד לעולם, לא עולם בהם תעבוד, זה לא כתוב כאן, זה כתוב בפרשת בהר, אבל הדין הוא דין אמת, אבל עדיין, אם נתת לו מכות, אז הוא נהרג, אתה חייב עונש מוות, אתם יודעים איזה גם מהפכה היסטורית יש בדבר הזה, שאדם שהרג עבד של עצמו, רק את העבד שלו, חייב על זה עונש מוות, אבל לא רק זה, נתת לו מכה יותר מדי, הוא יוצא לחירות. זאת אומרת, העיקרונות של המשפט בין בני אדם, הם בהם בא לידי ביטוי הנוכחות האלוקית. דרך אגב, מכאן ועלה, השלב הבא, מיד, זה משה רבינו עולה ל-40 יום ו-40 לילה, ומה הוא מקבל שם? ועושה לו מקדוש ושוכנתי בסריחו. אנחנו כשעוברים לפרשת סטרומה, התחושה היא, עזבנו את הבן אדם לחברוי, ועברנו לבן אדם למוקרים. זה לא נכון. המשמעות של השאלת השכינה זה שהאלוקים מתגלה בצדק בעולם. האלוקים לא רוצה להיות בשמיים. אלוקים מתגלה באופן שבו בני אדם מנהלים את החיים שלהם פה, וזה בא לידי ביטוי בזה שיש לו מקום בתוך הקהילה היהודית, כן, איך אומרת פסוק בפרשת מסי, על דיני רוצח, כן, לא תיקחו כפר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, ולא תיקחו כופר לנוס לעיר מקלטו, כי אם אדם חייב, אדם הרג או בשוגג או במזיד, ורוצים לפתור אותו מהדין המגיע לו, אל תיקחו כופר, ולא תחניפו את הארץ, כי אני אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. זאת אומרת, המשמעות של השראת השכינה היא באה לידי ביטוי בזה שאנחנו נוהגים לפי הצדק האלוקי, לפי האמת האלוקית ויוצרים שלום אלוקי, ועל זה חזל אמרו לך, האמת היא חויסומוי של הקודש ברוך הוא, שלום הוא שמו של הקודש ברוך הוא, והמשפוט לאלוקים הוא. ועל זה אמרה המשנה באובויס, על האמת, על הדין ועל השלום, העולם קיים.
דובר גם על ידי מידות?
מאוד מאוד חשוב לתורה, מה אתה עושה? כן, אני לא אומר שהמידות הן לא דבר חשוב, יש להן ערך עצום גם, קודם כל הן הכלי, אולי הכלי המרכזי, כדי ליישם דברים נכונים, האדם שהמידות הרעות שולטות עליו, עלול בקלות, אפילו בלי לשים לב, לטעות ולעשות את הדבר הלא צודק, אבל זה מאוד מאוד באמת נכון, כן, אנחנו מאוד מאוד שייכים לתפיסה שרואה, וזה נכון, בשלמות האנושית, בשלמות האישית שלי, רואה את פסגת החיים. אבל באמת, הפסגה שמה שמעיין את התורה זה העולם שבו אתה נמצא ומה אתה עושה בו. מה אתה עושה בו? כן, איך הדברים נראים? זה הכותרת של פרשת משפטים. אני חושב שהיא, כל ילד שלמד בחיידר, בישיבה, למד את המסכתות, במציא, במקמה, וכולי, רואה, מכיר את פרשת משפטים, הרבה פסוקים פרשת משפטים מגיעים, דיני נזיקים, דיני שומרים, שבוע ספרידי במקצס, קידושין, עבודים, עבד עברי, עבד קנייני, ועוד הרבה מאוד דברים, דיני המשפטים באמת. המשפט, מערכת המשפט של התורה, אז וצריך לזכור את ההקשר, זה לא שיש בתורה חלק שעסוק, אני ראיתי מי שאדם, לא יודע אם אדם דתי, אולי לא דתי, אבל הוא דן בדבר, האם מדינת ישראל יכולה ובאיזה מידה לבנות את החוקים שלה על המשפט העברי. מה זה נקרא המשפט העברי? אותו חלק בתורה שעסוק בדיני משפט. זה כאילו בוא נפריד את התורה. אז אחד הדברים המאוד מאוד יסודיים, שההפרדה בתורה בין בן אדם לחברו ובין בן אדם למוקרים, היא מאוד מורכבת. היא לא פשוטה. כן? כי גם הבן אדם לעולמו קוראים שייך לבן אדם לחברו, כי הנוכחות האלוקית בסופו של דבר, האלוקים מזוהה על ידי חסד, צדקה ומשפט, אמת, דין ושלום. וגם הבן אדם לחברו הוא בן אדם לעולמו קוראים, כי בזה תלויה הנוכחות האלוקית. כן? כי אני השם שונא גזל. כן? פרשת זדושים נמצאים חלק גדול מהדינים של פרשת זדושים, הם דיני ממונות. מערכות יחסים כלליות בין בני אדם ודיני ממונות בפרט. כן, כל זה הקדמה לפרשת משפטים. אני רוצה להיכנס לכמה סוגיות, אולי, כן, לא יודע, כמה. אני רוצה, וזו סוגיה רגילה מאוד מאוד ומורכבת, זה הסוגיה של פשוטו שמקרא ליד דרשות חז"ל. ואנחנו התרגלנו ללמוד בחדר ובישיבה את הסוגיות בגמרא, ואנחנו בהרבה מאוד פעמים מפרשים את הפסוק אוטומטית לפי דרשות חז"ל. רבינו אגרו כותב בעניין הזה בספר אדרת אליהו על פרשת משפטים. הוא כותב את זה על הפסוק והגישו אדוננו והגישו אל הדלת סואל המזוזו, שהגמרא שואלת סתירה בעניין הזה מפרשת ראי ומיישבת שדרק על הדלת, אבל כשהיא מחוברת למזוזה, נניח עכשיו לפשט הפסוק, אומר הגאון על הדבר הזה שאל תפרש את הפסוק על פי דרשות חז"ל. אלא הפשט, הלוכה הוא יקרס המיקרו, הפשט הוא כפשוטו. יגישו עד עליו אל הדלת או אל המזוזה, שגם, זה אומר, פשטה לקרוא, גם מזוזה כשרה. וההלכה עוקרת המקרא. וזה בסוד, התהפך כחומר חותם. אני לא מצטט את המילים, אבל זה נמצא בדרס אליהו. התהפך כחומר חותם. אני אסביר את הדברים. כל מצווה בתורה, יש לה רעיון. הרעיון שלה מובע ומופיע בתורה שבכתב. כאשר רוצים ליישם את התורה בפועל, צריכים לענות תשובה להרבה מאוד שאלות פרטיות. השאלות הפרטיות תלויות במציאות ובתנאי המציאות. וכאשר לוקחים את הרעיון ורוצים להגשים אותו במציאות, מטבע הדברים, בחלק מהמקרים, אולי חלק גדול מהמקרים, בגויין כתוב שזה ברוב התוירו, יש הבדל בין מה שהרעיון מבטל לבין המציאות בפועל. ולכן הדינים בהלוכה הם שונים ממה שכתוב בתורה. ואומר הגויין, אל תפרש את המקרא על פי דרשות חז"ל, כי אז אתה תפספס את המסר הכפול. כי הרעיון האמיתי לא עולה מתוך ההלכה, אלא עולה מתוך המקרא. ואז תדע באיזה אופן ההלכה. כך הוא אומר, צריך שידע פשוטו של תוירו, הגויין משתמש במיטוי הזה, וגם צריך שידע החותם, כאילו צריך לדעת את ההלכה, כדי שידע את החותם, ידע איך הדברים הולכים משם לשם. אנחנו, הגויין עצמו עושה את זה בהדרס אליהו בכמה מקומות בפרשת משפטים, אני אעשה את זה עכשיו בפרשת עמו עבריו. כתוב בתוירו ככה, קודם כל יש פרשת עבד עברי, עבד עברי יוצא, אני רק אגיד סם, זה המילה עברי מופיעה בתורה הרבה פעמים עד יציאת מצרים, מופיע כמה וכמה פעמים, אלוקי העברים, העברים, כן, גונוב גונבתי מארץ העברים וכולי, מיציאת מצרים באופן עקרוני המילה עברים לא מופיעה כמעט, חוץ מפרשת עבד עברי במשפוטים, ופרשת עבד עברי בבאר, סליחה, בראי. בכל המקומות האחרים לא מופיעה המילה עברי. ו... מה?
מה מופיע במקום?
ישראל. כן, אז אני חושב, קודם כל, בפשט עברי זה בני עבר. כן? בני עבר כמו שאבי כל בני עבר כתוב בפרשת נויח. אבל עם ישראל נקרא, מאוד מעניין, אני לא יודע לענות על זה, למה, אבל בספר יונה עוד פעם מופיע עברי או לא יחי. לא יודע למה. אני לא נכנס לדון בזה. אבל הסיבה שהתורה חוזרת לדבר על עבד עברי, על עברי בנוגע לעבודים, לדעתי כי התורה רוצה לפנות אל הקורא ולשכנע אותו לדבר על הלב שלו כדי שישמע למצווה של התורה. אתה הקורא הרי מכיר את הסיפור על נער שהוא עבד עברי, שהוא היה עבד במצרים, וראית מה עשו לו. אפשר בגחמה של רגע, של עקרת הבית, של אישה, של האישה, של גברת הבית, לשלוח אותו לכלא, מי יודע עד מתי. וזה שלא הרגו אותו שם, זה רק נס. כי הוא יכל באותה מידה, יכולים להרוג אותו, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. אין, לעבד אין זכויות. ותדע איך להתייחס יפה לעבד העברי שלך. זו הסיבה שהתורה משתמשת במילים, ככה אני מציע. אבל אני רוצה בעיקר להמשיך לפרשת עמו עברי. כתוב בתורה ככה, מיד אחרי שהתורה מסיימת את הדין של עבד עברי, היא עוברת לעמה עברייה, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. מה הפשט? אז כל ילד שיודע קידוש, אני אגיד לך, לא תצא כצאת העבדים, הכוונה היא כצאת עבודים קניינים, שיוצאים בשן ועין, ולא רק עמה עברייה לא יוצאת בצאת עבדים, אלא גם עבד עברי, שכתוב, כי אמוך לך אוכיך או עברי או עברי. אבל הפירוש הזה ממש מנוגד באופן חזיתי לפשט. אין שום היגיון בעולם שלא תזכה כצאת העבדים יתייחס לעבד עברי. לעבד קנייני, כן, לעבד קנייני עוד לא למדנו עליו, הוא מופיע רק בהמשך. מיד עכשיו למדנו על עבד עברי, וכתוב שעבד עברי יוצא בשש, ופה כתוב לא תצא כצאת העבדים. אז פשוט שהכוונה היא שעם או עברי לא יוצאת בשש, הדבר הזה הוא ודאי לא נכון להלכה. קודם כל יש פרשת עשרה ששם כתוב שהיא כן יוצא בשש, אני לא עסוק עכשיו בלי יושב את הקושייה, וגם ההלכה ודאי אומרת שיוצא בשש. אז מה הפשט? אז אנחנו תלמידי הגרו בעניין הזה. אפשרות אחת זה להגיד, בואו נדחוק את הפסוק כדי שיתאים לגמרא, ככה עושים בדרך כלל. אבל אני מציע לעשות אחרת, לא. התורה פשוטו של מקרא זה אומר שהעמה העברייה היא שונה מעבד עברי, ולמה? כי עמה העברייה לא נמכרת בשביל להיות שפחה. היא נמכרת בשביל להתחתן. ולכן היא לא יוצאת בשש, כי היא נהיית אשתו של האדון, והיא נשארת אישה לעולם. מאיפה אני לוקח את הפירוש שלי? מיד כתוב בהמשך, אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה ועבדה, מה הסיפור? אם האדון לא רוצה להתחתן איתה, קרה פנצ'ר, ועבדה צריך לשחרר אותה. לא יוכל, לא ימשול למוכרה, לעם נוכי לא ימשול למוכרה, בבגדו בה. מה הכוונה? מישהו פה בגד בה. אז הגמרא דורשת שמי שבגד בה זה האבא שמחר אותה לאבא. אבל הפשט בבגדו בה זה האדון הוא בוגד. האדון התחתן, קנה אותה על מנת להתחתן איתה, והוא בסוף לא התחתן איתה. זה הבגידה, ולכן הוא צריך להוציא אותה החוצה. ואם, עכשיו נשאל, זה הפשט, עכשיו נשאל השואל, עד מתי,
זאת אומרת, אם באמת הוא
התחתן
איתה, הוא לא משלח.
אה, בדיוק שלא, זה ברור.
ואם הוא לא
התחתן
איתה,
הוא משלח
רק
בשש? כן, לא, אז זה כתוב. אם אנחנו כבר עכשיו יודעים, אז אני אענה לך תשובה. תלוי מה קורה. יש פה בעצם הרעיון, ואני רוצה קצת להרחיב טיפה. המציאות של העולם הישן הייתה, שגיל הנישואים היה מקסימום, הכי מבוגר נערות, מבחינת בנות. נערות זה 12-12 וחצי. עד כדי כך שההלכה אומרת שכהן גדול אסור להתחתן עם בוגרת. זה כבר שידוך דפוק. זה הייתה הצורה. נערה בכל מקום, נערה בלשון המקרא, הכוונה היא יגיד את זה. זו הסיבה גם שבנאירו מרוסו יש חומה מיוחדת למי שלקח אותה, בגלל שזה, מה שנקרא, זה הזמן הנכון. כן? הזמן שהיא ראויה לנישואים, איך לקחת את זה אז? לכן יש בנאירו מרוסו סקיל למה שאין בישת איש רגילה. עכשיו, כיוון שבגיל הזה בנות הן עדיין קטנות, והיכולת שלהם להתמודד עם המטלה, להתחתן, ולבחור לעצמם בעל טוב ומתאים, זה מורכב מאוד. הסברה אומרת שהנכון הוא לתת את הנערה, לתת לאבא שלה לקבל החלטות. וזו הסיבה שהתורה אמרה שאבא יכול לקדש את ביתו. קודם כל. דרך אגב, מניין אני יודע שזאת המטרה של התורה? לשון המשנה, האב זכאי בביתו, בקידושיה, בכסף שאתה רואה בביאה. אבל הזכות הזאת היא תוצאה של החובה שלו. ואיפה אני יודע שאמרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב, אסור לאדם לקדש את ביתו, עד שתגדיל ותאמר, בפלוני אני רוצה. למה חזל אומרים, כיוון שכל המטרה שהתורה נתנה לאבא לקדש את ביתו, זה כדי שיהיה לה טוב, אם יש לך אפשרות, גיל הנישואים יתאחר, ואפשר לחכות יותר, שהיא תהיה יותר בוגרת, והיא תבחר בעצמה, ודאי שזה עדיף, ואז אסור לאדם. זה כמובן אסור מדרבונון, כן? ודאי שאין אפשרות לשנות את דין התורה. אבל חכמים ראו, רב יהודה אמר את זה בשם רב, הוא לא חשב שהוא יותר צדיק מהתורה, אלא כל הוא למד מכוונת התורה. כל כוונת התורה שהתורה נתנה לאבא את הזכות לקדש את ביתו, היא לא נתנה לו זכות. כמובן, שאם אתה נותן לאדם סמכות, אתה גם נותן לו זכות, כן? למעשה הוא יכול לעשות את זה. עכשיו, האם הוא יכול לחתן את ביתו עם מלווה לו מוכה שכין, כמו שהגמרא אומרת? שוב, אם אתה נותן לאדם סמכות, הוא מחליט. יכול להיות שבסיטואציה מסוימת זה ההחלטה הנכונה, אם אין אפשרות אחרת, או אני לא יודע מה. אבל גם נכון שהתורה, הגמרא מדברת על האפשרות, שאדם יכול לנצל לרעה את הזכויות שניתנו לו, וזה דבר שעובד בעולם, לצערנו הגדול, שאנשים מקבלים תפקידים, והם משתמשים בתפקיד לא רק למטרות הנכונות והחשובות. עכשיו, יש מצב שבו בן אדם רוצה לחתן את הבת שלו, אבל הבת שלו עדיין היא קטנה, והוא לא יכול לחכות. הוא לא יכול להיות בטוח שהוא ימצא שידוך בבוא הזמן. ואז עושים דבר שנקרא מה עברייה. לוקחים אותה, היא נמצאת בבית של האדון, האדון במשך הזמן התחתן איתה. הוא או הבן שלו, כן? וזה דרך איך לחתן אותה. עכשיו, מה קורה? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהוא רוצה לחתן אותה. אפשרות שנייה שהוא מחליט שהוא לא רוצה. אז, ועבדה, אז מבטאים את המחירה מיד. צריך לבדוק, צריך לשלם, להחזיר לו את העודף, ולשלם את הדבר, והוא חוזר חזרה. זה התורה אומרת. ומה קורה אם הבן אדם אומר, אני עוד לא החלטתי?
זה קורה בגיל 12
שעה. לא, בגיל 12 כבר לא צריך לשלם.
אז זה הדדליין שלה.
כן, אם הגיע גיל 12 שזה גיל הנישואין, זה גיל 12. אם הגיע לגיל 12 והיא כבר גדולה, אז האדון לא יכול יותר לומר שהוא רוצה לחכות עוד. ואם אז היא לא רוצה, ויצא חינם אין כסף. זה נקרא בשלשון הגרא יוצאת בסימנים. זאת אומרת, בשלב הזה כבר אין למה לחכות, ואז הוא הולך, אז היא הולכת הביתה.
מה התפקיד שלה בכל השנים
בינתיים? היא עובדת בבית שלו. מורפת? לא, לא, היא לא... אתה נכנס למחלוקת המוראים. האם הקידושין תופסים באיזשהו מקום או לא? זה כבר שאלה, שים לב, זה כבר שאלה פרוצדוריאלית, שעליה התורה שבכתב לא עסוקה. אבל תורה שבעל פה עסוקה בשאלה הזאת, ורבי יוסף בן חנינא אמר שמוריס הראשון יש לקידושין ניתנו, והתנא שאני אומר לו, עבודה, זה היא מקודשת בעבודה שלה. נפקא מינה, אם לא נשאר עוד שווה פרוטה, אם יכולה להיות כזה. עכשיו, שים לב, אלה הם שאלות שחייבים לענות עליהם, כדי בפועל לשמור על התורה, אבל הם שאלות ששייכות לתורה שבעל פה. אבל שוב, אם אנחנו שואלים מהו העניין, ואני חושב שיש פה כותרת כללית, אין שום זכות לאדם בבנו או בביתו, מעבר לזה שיש לו חובה לדאוג להם, והחובה המחייבת שיתנו לו כלים לעשות את זה. אתה חייב לומר שלתת לבנם את הזכות להחליט לאיזה חיידר לשלוח את הבן שלו, כי אם אתה רוצה לדאוג שהוא ישלח אותו לחיידר, אתה צריך לתת לו להחליט. אתה לא יכול להגיד לו, אתה תשלח אבל לא אתה תחליט. כן? אולי יש מקרים קיצוניים שבהם הבייס דין צריך להתערב עם האבא מקבל החלטות, אבל כמובן שזה החלטה מרחיקת לכת שעושים אותה במקרים נדירים. באופן עקרוני, הסדר הוא שלאבא ולאמא אין זכויות ביחס לבן. כל מה שיש להם זה חובה לטפל בו ולדאוג לו, וניתנו לו הזכויות הדרושות כדי להגשים את זה. ולכן, חזל אומר רבי יהודה אמר, אסור לאדם לקדש את ביתו. גם למכור לאמה עברייה ביסוד, הכוונה היא זה הדרך כדי לחתן אותה. אם זה לא יוצא, ובאמת מאוד מאוד מעניין, האדון שלא לא מתחתן איתה, הוא נחשב בוגד. כך כתוב התורה בבגדובה. הכוונה היא זה הצפי הוא שהוא כן התחתן איתה, ואם הוא לא מתחתן, זה סוג של בגידה. זה המהות של פרשת עם עבריה, זה מאוד 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 מעניין. ועכשיו באים חז"ל, ובאים לשאול שאלות נוספות ולדון בדברים נוספים. כן, למה יישא עם עבריה, קודם כל חז"ל חידשו עוד חידוש, שניקח מפרשת ראי, שצריך לחשוב טוב עליו, זה שאם האדם דוחה את הנישואים יותר משש שנים, ושש שנים היא יוצאת לחירות. שזה אפשר לשאול מי אמר.
או בגיל 12 או 6, כאילו
המוקדם בגיל. כן, כן. אבל בגיל 12 היא יוצאת, כי הוא הוכיח כבר שהוא לא מתכוון להתחתן איתה. אבל בגיל 6 שנים, למה היא יוצאת? אולי התחתן עוד מעט? אני לא חושב שנגיד שהסיבה היא כי למה זה נלקח כל כך הרבה זמן. אלא אחרי הכל, המציאות היא שהיא עובדת אצלו יותר משש שנים. וכיוון שהתורה הגבילה את היכולת להחזיק אדם כעבד, יהודי כעבד, יותר משש שנים, אז גם אותה הוא לא ייתכן. גם למרות שהמטרה היא נישואים ואולי המטרה תתגשם. אבל אי אפשר להרשות את זה שהיא תעבוד אצלו יותר משש שנים. זה ככה נראה הפירוש שלך.
אם היא נמכרת בגיל 8 נניח.
אם היא נמכרת בגיל 8, אז שש שנים, לא, אז שש שנים יגרו אחרי 12. אז זה לא רלוונטי.
זאת אומרת, היא לא נמכרת בגיל 12.
לא, היא נמכרת לפני, היא יוצאת בגיל 12, בגיל 12.
מה הגיל הסטנדרטי של הנישואים?
אני לא יודע, סטטיסטיקה אני לא יודע להגיד לך כמה בדרך כלל המחור. אם היא תימחר בגיל, כדי שיהיה שאלה של 6, היא צריכה להימחר לפני גיל 6 שנים, היא צריכה להימחר לפני גיל 6? כן, מה? כן, יכול להיות באמת שזה מדין רחוק מהמציאות. עוד פעם, אני רק רוצה לומר את העיקרון, עוד פעם, אתה שואל, הנידון הזה של אישה יוצאת, הנידון, אמה עברייה יוצאת בשש, הוא לא נידון שכתוב בתורה במפורש פה. הוא כתוב בפרשת ראי. ושם לא ברור אם היא קטנה או גדולה, יש פה סוגיה שצריכים ללבן אותה. אבל יכול להיות באמת שהסיטואציה הזו היא סיטואציה מאוד נדירה, שילדה נמכרת לפני גיל שש, כל כך מוקדם, והיא נשארת שם עד אחרי שש שנים, ואז על כל פנים ההלכה אומרת שהיא יוצאת בשש. מה הכוונה? שלמרות שהמטרה שלה, כי לא תצא קצת עבדים, נאמר על נישואין, כשהיא מתחתנת. אם היא לא מתחתנת, היה אפשר לומר, אחרת אפשר היה לומר, שכיוון שהמטרה היא נישואין, כיוון שהפוטנציאל עדיין קיים, אז היא צריכה להישאר שפחה עד שתגיע לגיל 12, או עד שהוא יישא אותה. אבל חז"ל אמרו, לא. לא ייתכן בעולם שהיא תהיה שפחה יותר משש שנים, ולכן היא יוצאת בשש לחופשי. עד כאן עניין אחד, סוגיה אחת. ואני רוצה להתייחס לעוד פרשה. יש בפרשת משפטים, יש גם פרשס רוצח בשגוגו. זו פרשה גדולה מאוד של רוצח בשגגה וגלות. יש כמה מקומות בתורה שהתורה עסוקה בזה. ואחד מהם זה פה בפרשת משפטים. בואו, זה קצר מאוד. מכה איש ומת, במזיד הכוונה, מות יומן, ואשר לא צדה. אדם שלא תכנן להרוג את חברו. והאלוקים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שם. מי שקורא את הפרשה הזאת, קודם כל מבין שהעונש, סליחה, שדין גלות הוא נועד להיות הצלה עבור הרוצח בשוגג, כדי שלא יהרגו אותו. וככה ההבנה הפשוטה, וכאן אפילו נהיה בשפה שלנו, העברית המדוברת, המילה מקלט מתפרשת מקום שבו נמצאים כדי להתגונן. כן? המקלט, הולכים למקלט, כשיש הזקה, היום כבר פחות, יש חדר מוגן, אבל המקלט, המילה מקלט, זה נהיה, יש אפילו מקלט מדיני. כן? לצורך העניין, הנשיא אסד הגיע למצב בסוריה שהוא לא יכול להתקיים, אז רוסיה נתנה לו מקלט מדיני. כאן היה מקום שיציל אותו. אבל באמת, פרשס מסי, שמדברת על הרוצח בשוגג, שם היא אומרת שגלות זה עונש. שם לא כתוב, שם לא כתוב, כתוב בפורש, שאם הוא לא רוצה ללכת לגלות, והוא רוצה לתת כופר בשביל להיפטר מגלות, הוא לא יכול. הוא לא יכול, הזכרנו קודם את הפסוק הזה, הוא לא יכול. למה? כי התורה הגזה, כי שם הוא יושב עד מות הכהן הגדול. לא זו בלבד, אלא התורה נתנה סנקציה, שאם הרוצח בשוגג בורח מעיר מקלט, יוצא החוצה, והגואל אדם רואה אותו, הוא יכול, ולמען דאמר מסיים אפילו מצווה, להרוג אותו, וזה נועד לא כי מגיע לעונש מוות, אלא כדי שיהיה סנקציה ולהכריח אותו להיות בגלות. זה במפורש כתוב בתורה, בפרשת מעשה. כן, ממש זה. זה לא, הסיבה שגואל אדם יכול להרוג זה כדי להיות סנקציה. אני אקריא לך, את הפסוק בפרשת מעשה. כמה טוב שלקחתי 5 שתי יום ביחד. תמיד כדאי ללכת עם כל התורה ביחד. כך כתוב פה, שהולכים לבית הדין, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, האם הוא רוצח במזיד או בשויגג, או אולי הוא לא רצח בכלל, אולי זה לא, זה סתם טעות שחשבו שהוא רצח. והצילו העדה עשר, הוא הצליח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא, יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח. אין לו דם. מה כתוב פה? כתוב פה שכדי, ולמה משיכה התורה לה? כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול. זאת אומרת, כדי לעקוף את הסנקציה.
עכשיו, אז... ורצח, אין לו דם. ורצח כהורה.
מחלוקת במוראים, האם זה מצווה או רשוס. אבל קשה לפרש ורצח אם הוא רצח. כי אתה אומר, כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול. זאת אומרת, יש פה מטרה של התורה להעניש אותו בצורה הזאת. דרך אגב, יש דעה בגמרא וככה הלכה, שאם הרוצח יצא מעיר מקלט בשוגג, הוא לא שם לב שהוא יוצא מהעיר, אסור להרוג אותו. זאת אומרת, עד כדי כך, זה סנקציה ועונש, שאם הוא יצא בשוגג, אם אנחנו מבינים אולי בטעות, לחשוב מגיע לו מוות כי הוא רצח בשוגג, והעיר המקלט מגינה עליו, אם הוא יצא החוצה, אין לו הגנה. לא, על זה שהוא יצא, על זה הוא מקבל, על זה הוא נהרג. אבל זה הפרשה שם. אבל בפרשת משפטים, אצלנו התורה אומרת בקצרה מאוד, כמו שקראנו קודם את הדין של עיר מקלט, וכתוב פה ככה, ואשר לא צדה, והאלוקים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. והפסוק הזה צריך ביור, למה פה? וזה כלל גדול תמיד, שהתורה כותבת מצווה מסוימת, או איסור מסוים, בכמה מקומות בתורה, בכל מקום הרקע הוא שונה. הסיבה, המשמעות, היא שונה, ולכן גם דינים אחרים מופיעים בכל אחד מהמקומות. והתורה שבעל פה צריכה לקחת את כל הדינים ולאחד אותם, וליצור את ההלכה למעשה. אז מה כתוב פה? פה כתוב דבר מעניין מאוד. חוץ ממה שעיר מקלט היא עונש שמגיע לבן אדם, עיר מקלט היא גם פתרון לאדם. והוא, הרוצח, הגואל אדם, לפני עיר מקלט, לא, אסור לו להרוג אותו כמובן. ודאי שאסור לו. אבל אם הוא יהרוג, הוא יהיה פטור. אם הוא יהרוג, הוא יהיה פטור, אז יש חשש שהוא יהרוג אותו. אז התורה יצאה מקום ששם יש לו הגנה.
זה טבעי מאוד שזה יקרה.
לא, אמרת. זה אסור. שומע, אתה גם יכול להגיד ככה, למרות שבפשטות המשטרה מתנפית מתמודדת.
יש עדיין תרבויות כאלה ש...
הבנתי, אבל מאיר מיקלוט תעזור. אני אשאל אותה את השאלה, אם החשש הוא ירוק שלא כדין, אז מאיר מיקלוט עוזרת. אולי יש שם שמירה. יכול להיות. אבל סתם, פירוש המילה מקלט זה תופס. עיר שתופסת אותו, שקולטת אותו, תופסת אותו, לא מגינה עליו, אלא תופסת אותו. זה לא שהוא נמצא שם כדי להגן על עצמו, אלא הוא נמצא שם כי הוא חייב להיות שם, הוא תפוס שם, הוא קלוט שם. המילה מקלט שאנחנו משתמשים בה בשפה שלנו היא שיבוש ב...
מה הרב עושים משפוטים?
התשובה לזה שיש פה דין נוסף. יש פה דין נוסף, והדין הנוסף הזה אומר שאדם שנמצא מחוץ לעיר מקלוט, עוד לא הגיע לעיר מקלוט, יש איזושהי קולה, עם הרוצח, כן, אין לזה מקור מפורש בתורה, אבל חזל דרשו שגואל אדם וזה רוח הדברים, כי אחרת, כאילו, מה יעזור לי להכניס אותו לעיר מקלט? אם אתה חושב שהרוצח, שגואל אדם יהרוג אותו שלא כדין, אז מה יעזור לעיר מקלט?
מקום מוגדר, מסודר, יש
שם משהו. מה, שמים שם שמירה, אבל המשמעות שעיר מקלט זה אקט הלכתי. המשטרה יכולה לשמור עליו בכל מקום. אפשר להניג, תראה, אני לא אומר שיש אחרת. חזל הבינו, חזל הבינו שדרוש מקום שלנו שם, כי יש לרוצח בשוגג איזושהי קולי. הקולי היא רק זה שאם הוא הורג, הוא פטור מאונס. ולכן יש לו מקום שיהיה שם, אבל אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. אבל כשהתורה אומרת את זה, התורה דקדקה ואמרה, והאלוקים הנה לידו. זאת אומרת, היא לא אומרת, הוא התרשל ולכן הוא הרג. עינה זה לשון עינוי, כי לשון... עינוי. כן, הוא כיוון, האלוקים זימן לו את הדבר הזה. ופה יש רש"י מעניין מאוד, שלקוח מחז"ל, הגמרא במקוס, ולמה תצא זאת מלפניו? למה שאלוקים יעשה דבר כזה? הוא שאמר דוד, כאשר יאמר משל הקדמונים מרשעים יצר רשע, ומשל הקדמונים הוא התורה, שהיא משל הקודש ברוך הוא, שהוא קדמונו של עולם. וכאן אמרה תורה מרשעים יצר רשע, והאלוקים עינה לידו. במה כתוב לדבר? בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו. מעשה שהיה בשני אנשים, בנפרד, כל אחד מהם הרג, אחד בשוגג ואחד במזיד, ומשום מה זה לא הגיע לבית הדין, כי לא היה שם עדים. הנרצח גם כן לא בא לבית הדין, משום מה. אז כן, כי הוא כבר מת. אז מה? צריך שני עדים. כן? בסדר. כן, אבל הוא לא יכול להיות אחד מהם, כי הוא מת. זה לא נהרג וזה לא גלה, והקדוש ברוך הוא מזמנן לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם. וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד והורגו, ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו לגלות. נמצא זה שהרג בשוגג גולה, וזה שהרג במזיד נהרג. נשאלת השאלה, השאלה שלו הוא מאוד מוזר, איך זה קרה בפעם הראשונה? מה ענית לי? כן, אתה יודע למה מגיע לו גולוס? האלוקים זימן לידו, כי פעם קודמת הוא עשה את זה. ולמה פעם קודמת האלוקים זימן לו?
כי גם פעם הקודמת,
זימן. נו באמת, אז מה עשית? התשובה היא פשוטה. מאוד מאוד פשוטה, ויש פה משהו שצריך, כן.
שאני מרגיש שהרב התקדם שלב, והשלב הראשון לא ברור לי, אם אפשר. מה היה המציאות, כמו שהרב רוצה להסביר, מה היה המציאות הקיימת שהתורה באה לתקן אותה ולשפר אותה? כשאדם היה
רואה בשוגל,
מה היה
המציאות? אני יודע, ואני אגיד לך את האמת, אני לא...
מה
התורה לא.
בפשוט
לא.
מה התורה רוצה?
התשובה לזה שלגלות יש... התשובה שלגלות...
נראה שהיא רוצה לעזור לאותו אדם שלא ימות.
אז אני אומר לך, יש בתורה בעניין הזה שתי פרשות שמדברות על שתי מטרות, ששניהם מתקיימות, ועיר מקלט. בפרס משפטים היא רוצה לעזור לרוצח בשוגג, שלא ירגו אותו. כן? עכשיו, אני באופן עקרוני לא מאמין בצורך לברר מה עשו בעולם שלפני התורה ולפי זה לברר.
מה, הרב עשה את זה עם המה העברי, אז מה שהרב עשה?
אני עושה את זה מתוך הטקסט. הנתונים שהתורה אומרת אותם ומספרת אותם, אני יכול לדעת. אם הקדוש ברוך הוא כתב ספר... אני לא יודע מה היה... ברור לי שכתוב בתורה שיש דבר כזה שאנשים הורגים. זה אני לא צריך לעשות מחקר ארכיאולוגי ולברר. כן, זה כתוב בתורה שיש דבר כזה, מקרה רצח ומקרה גניבה ומקרה אונס. השאלה היא מה התורה רוצה לעשות. אני שמח על מי שכתב את התורה. שוב, אני תמיד רגיל לומר, הרעיון של מתן תורה אומר שא', הקדוש ברוך הוא יודע לכתוב, שתיים, שאנחנו יודעים לקרוא. אז אם ככה, אני לא צריך להכיר ספרים אחרים ולדעת אותם. והספר אומר, מה שכתוב בתורה, זה גם. עכשיו, אני רוצה אבל לשים לב מה שכתוב ברש"י, כתוב ברש"י דבר נפלא. כתוב ברש"י שאשר לא צדה ואלוקים מנע לידו. שויגג, באופן עקרוני, זה לא האלוקים מנע לידו. שויגג עקרונית זה רשלנות. האדם נהג בחוסר אחריות. אבל יש מקרים כאלה, שמבחינת ההגדרה החיצונית זה נראה שויגג, אבל באמת האדם לא התכוון בכלל. ויש כזאת חתימצה. והתורה בחרה לדבר עליה כשהיא רצתה לעורר את רחמנו ולחייב אותנו לתת מקום מקלט, מקום הגנה לרוצח בשוגג ושמתי לך מקום אשר ינוס שם.
מה שנותן לו מקלט זה כי אולי זה
לא היה שוגג? לא, אני לא חושב שזה הכוונה. לא, ברור לגמרי שהדין אומר שגם אם הוא עשה, לא מגיע לו עונש מוות ומגינים עליו. כתוב מפרש בתורה והצילו עידו. אבל כשהתורה רצתה לבטא את הדין הזה, היא ציירה אותו בצורה השלמה שלו. היא ציירה אותו, אותו אדם שהאלוקים מנע לידו, דהיינו הוא לא אשם בכלל, ויצא לו מתחת לידיים כזה סיפור, ויש כזו סיטואציה. שוב, זה לא סיטואציות שנידונת בבייסדין, אנחנו לא יודעים להגדיר את ההבדל. אבל התורה בחרה לצייר את הציור הזה כדי להביא לך מאוד יפה את העיקרון של ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. הדין של רוצח בשגוגה שהוא ניצל, הוא דין שמתאים למקרים הללו, של 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 האלוקים מנע לידו. כמובן שאין בהלכה הבדל, וזה נכון, כי אם לא מגיע לו עונש מוות, אז צריכים להציל אותו, אבל שם פחות ברור לנו, כביכול, אני אומר את זה בשפה כזאת. הדין, כל אחד מהפרשות בתורה שמדברת על גלות, מדברת על צד אחד של העניין. אז הדין היותר קרוב, הצורה היותר קרובה כדי לבטא את הדין של ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, זה כאשר האלוקים מנע לידו. פרשי ושואל, אם יש כזאת סיטואציה שאלוקים מנע לידו, למה שהשם יעשה דבר כזה? איך זה מתחיל? או פעם אחת הוא עשה את זה ברשלנות, ועכשיו זה קרה לו בלי רשלנות. אלה הם פני הדברים, ושהאלוקים ילמד אותנו תורה תמיד.
אם היה לי מדומה תואר לבדוק,